אני שלחתי לכם היום מייל, מישהו קיבל אותו, קיבלתם אותו, הסתכלת? לא, לא, אני שלחתי גם קובץ. אוקיי, אז אני אגיד לכם, החוויה של השיעורים השנה, אתם מקבלים מה שקורה אצלי בישיבה, רק שבישיבה זה יום אחרי יום, ופה זה שבוע אחרי שבוע. למה אני מתכוון? שהיות ואני לומד את הסוגיות בעיון פעם ראשונה מזה הרבה שנים, אז אני לומד לכם את הגמרא, ואז אחרי השיעור אני מוצא את כל הדברים המעניינים, בסדר? אז אומרים עוד שיעור, עוד פעם, מה הבעיה, כן? רגע, אנחנו למדנו בפעם קודמת את כל הדיון בין ריש גלותא ורב ששת על דרך הסיבה, ואמרנו זה ממש בחינת הכנה לליל הסדר. ניסיתי גם לברר, פגשתי מישהו שעסוק בלימודים איראניים, האם הוא יכול לאשר לי שבאמת יש הבדלים תרבותיים בין הפרסים לבין היוונים בהקשר של הדגשת הכבוד מול הדגשת השיחה והמפגש האינטלקטואלי האישי, שזה מה שראינו בפעם קודמת שמבדיל בין שתי צורות הסיבה. הוא אמר לי שמישהו כתב על הסוגיה הזאת מאמר אפילו, והוא אמר שהוא ישלח לי, אבל לא הגיע. בכל מקרה, אני רוצה קצת להשלים בכמה דברים את הסוגיה. הראשון שבהם נוגע לנוסח של הסוגיה. בסדר? אני צירפתי פה בדף, מי שראה, מי שהביא, חבל ששכחתי למספר, טוב, תסלחו לי, אבל יש פה, בבבלי ברכות, ממבר, הבאתי כתב יד אוקספורד ולידו את כתב יד מינכן 95, שיש להם שתי גרסאות שונות לסוגיה, וכל הדיון הוא שונה לפי הנוסחים השונים. הנוסחים האלו עמדו גם לפני ראשונים. המאירי, רוב הראשונים גרסו כמו הנוסח בדפוס, שזה נוסח אוקספורד. המאירי בבירור גרס כמו הנוסח של מינכן, כמו נוסח פשוט שונה בסוגיה. והראש הכיר את שתי הנוסחאות, כי הראש בתוספותיו אומר, אחי גרסינה, וברור שהוא הכיר שתי נוסחים, והיה לו חשוב לקבוע איזה נוסח יותר מדויק. כן, אז בגדול, כשמסתכלים בכתב יד אוקספורד, רואים את הנוסח שדומה לסוגיה שלנו. דהיינו שהפרסיים היו נוהגים שהגדול מסב בראש והשני למעלה ממנו, וכשיש שלוש, אז השני למעלה ממנו והשלישי למטה ממנו, ועל זה באה השאלה של רב ששת, מה כל כך משובח בזה, הרי אפשר לדבר אחד עם השני בארוחה הזאת, ועל זה הוא ענה לו שמדברים בידיים. כן, וזה ראינו. רק מה ששונה כאן קצת הוא מי שמסתכל בזה, שאחרי זה כתוב מים ראשונים מתחילים מן הגדול, ואז השאלה אמר לי וחייתיו גדול ונטר אדמה של כולי אלמא. אם מסתכלים בדפוס לפנינו, אז יש כאן שיחה שרשי כבר הסביר שהשאלה נשאלה על ידי רב ששת. כלומר זה מתחיל כך, מים ראשונים, אמר, כן, מים ראשונים, מכאן מתחיל, מי שאל את זה? אז רב ששת אומר רשי, אמר לרב ששת לריש גלותא. כלומר, לפי דברי רשי, מה קרה פה? ריש גלותא בא לרב ששת ואמר לו, אתה חושב שאתה דורש הלכות? אני איש השלטון, איש התרבות הגבוהה, אני, דיברנו על זה במגילת אסתר, אני יהודי פרסי באמת, לא אתה, כן? ולכן בוא אני אגלה לך איך באמת עושים. ואז רב ששת מה מתחיל לענות, לעשות לו? ממשיך לשאול אותו על כל מיני מנהגי סעודה פרסיים, והוא עונה לו. לפי הנוסח בכתב יד אוקספורד, רב ששת לא פונה לה בשום שאלה. ראש הגולה ממשיך דבר אחרי דבר להפציץ אותו במנהגי הפרסים. הוא אומר לו, מים ראשונים מתחילים מן הגדול? וזה רב ששת תוקף אותו, אמר לה, וכי יתיב גדול ונטר אדמה שהוא כולי אלמה, וזה מה בא התשובה, שאני פרסאי דלה אלתר מוטוויתה ככמיו. מים אחרונים מתחילים מן הקטן, גם פה, אצלנו רב ששת שואל אותו, מים אחרונים בדפוס, מים אחרונים מכאן מתחילים, רב ששת שואל אותו, את ראש הגולה, וזה עונה לו ראש הגולה, אמר לי מן הקטן, ואז רב ששת שואל אותו, וגדול יתי וידיו מזוהמות, לעומת זאת, לפי כתב יד אוקספורד, זה חסר. רק אומר לו ראש הגולה, מים אחרונים מתחילים מן הקטן, ועל זה תוקף אותו רב ששת. אמר לי, וחייתי גדול בידיים מזוהמות וכו'. כן, זה בגדול ההבדל בין אוקספורד ובין גרסתנו, אבל אוקספורד דומה לגמרי לנוסח הדפוסים בזה שהנוהגים של הפרסיים הם אותם נוהגים, דהיינו השני מסב למעלה, ועל זה רב ששת מעיר לו שאני יודע את הברייתא. לעומת זאת, בכתב יד מינכן, אני מקריא, מופיע גרסה אחרת לחלוטין של כל השיחה. בכתב יד מינכן כתוב, כך אמר לי ריש גלותא לרב ששת, אף אגב דרבנן קשישי, ענן בצורכי סעודה פרסה יד איתפי, בזמן שהן שני מיטות, גדול מסב בראש ושני לן למטה ממנו. תנו בגמרות מה הגרסה שלפי הפרסיים הוא? הוא למעלה, ופה זה למטה. בזמן שאין שלוש מיטות, גדול מסב באמצע, ושני לו למעלה ממנו, שלישי למטה ממנו. בעצם יוצא, לפי דברי כתב יד מינכן, שהמנהג הפרסיים הוא מה שכתוב אצלנו בתוספתא ובבבלי, בנוסחים שלנו, שזה מה שרב ששת אמר שצריך לעשות, כך עשו הפרסיים. קודם כל, ההבדל הזה הוא מאוד בולט, וכן אנחנו מיד מצפים, יכול להיות לכם ציפייה דרוכה, שבברייתא שלו יהיה כתוב משהו אחר. ממה שכתוב אצלנו, לא יכול להיות שהוא יהיה כתוב אותו דבר, נכון? הבעיה היא שכשהולכים לברייתא וקוראים, אני קורא, אמר לה, ענה מתניתא ידנה, דתניא, כיצד סדר הסיבה? בזמן שהם שני מיטות, גדול מסב בראש, ושני לו למטה ממנו. בזמן שהם שלוש, גדול מסב באמצע, ושני לו למעלה, שלושי למטה, כתוב אותו דבר. אז מה כל השיחה הזו בין רב ששת לבין ראש הגולה. אז זה באמת לא כך ברור. מה שאני יכול לספר הוא שהמאירי בבירור גרס את הגרסה של כתב יד מינכן, שכן המאירי כותב שראש הגולה אומר לו, בזמן שהם שניים גדול מסב בראש ושני לו למטה ממנו, ראש השני סמוכים לרגליו של ראשון, ובזמן שהם ג' מסב גדול באמצע ושני לו בראש למעלה ממנו, פושט את רגליו כנגד הארץ, אז המאירי גורס במפורש, כמו כתב יד מינכן. אבל מה שהמאירי מסביר לנו זה שני דברים. ראשית, רק להשלים את הנקודה הקודמת, זה שכשהמאירי מביא את הברייתא, הוא יש לו פשוט גרסה אחרת גם בברייתא. שזה כמעט הכרח. לא יכול להיות שאתה, יש לך גרסה בראש הגולה שדומה לברייתא, והברייתא נשארת אותו דבר. באמת הגרסה של המאירי בברייתא היא, אני קורא, הגרסה שלו היא שאף בגימל שני לו למטה הימנו או שלישי למטה מן השני. כלומר, לפי גרסת המאירי, כשיש שלושה, אז הגדול יושב ראשון, השני יושב למטה הימנו, והשלישי יושב עוד יותר למטה הימנו. לנו בניגוד למה שאנחנו ראינו בברייתא בבבלי, שמצריכים את השני, מזיזים אותו למעלה כדי שהוא לא יהיה פחות חשוב מהשלישי. כן, חלילה שיחשבו שהוא פחות חשוב. ואז הקשנו על השיחה, לפי המאירים ממשיכים לשמר כל הזמן את חשיבות השיחה, את ההיררכיה, כן? לא, את חשיבות השיחה. עדיף להושיב אנשים בצורה שהם יכולים לדבר, שהגדול יכול לדבר עם כולם. בסדר, כלומר, לפי המאה הפלוח, הייתי לצייר, אבל לפי כולם, הסדר הוא הראשון, הגדול באמצע, השני לו למעלה ממנו, השלישי למטה, לפי המאירי הגדול ראשון בצד, למטה ממנו השני, למטה מהשני השלישי. למה? כדי שהראשון, זוכרים שהוא יושב ככה, יכול לדבר עם כולם. אז זה קודם כל פתרון עניין הגרסה. במינכן זה בלתי ניתן לפתרון, לפי מיטב הבנתי. לא יכול להיות שהוא מעיר לו שהברייתא היא שונה, וזה אותו דבר. ב', מה שדילגנו, והמאירי מסביר את זה בצורה מעניינת, הוא על מה הייתה הביקורת של רב ששת. על מה רב ששת רצה ממנו? הרי מה רב ששת אומר לו? אבל איך הם מדברים אחד עם השני? אבל אם השני יושב למטה ממנו גם לפי הפרסים, אז הם מדברים אחד עם השני, מה הבעיה? ועל זה מסביר המאירי, זה תראו איך זה משתבט עם מסלוחו בברייתא. שרב ששת, הטענה שלו לא הייתה כשיש שניים, אלא כשיש שלושה, בדיוק. כשיש שלושה, ולפי מנהג הפרסיים, לפי גרסת המאירי, השני יושב למעלה והשלישי יושב למטה, יוצא של הגדול קשה לדבר עם השני, ועל זה הייתה השאלה. אבל לפי המאירי, הייתי אומר, הפער בין התרבות הפרסית לבין התרבות היוונית, הוא מקבל מצד אחד בדוגמה אחת מימדים אחרים. כלומר, הפרסים יותר מדברים, נכון? גם הם מדברים, כשיש שניים גם הפרסים אומרים בואו נדבר, כן? מסכימים? לעומת זאת, אצל המאירי עוד יותר בולט עד כמה צורת ההסיבה של חז"ל, וזה אני אומר לקראת ליל הסדר, כדאי לקחת את זה איתנו, וזה בעיקר מה שאני רוצה לחדד ולהדגיש את את הנקודה המרכזית של כל הסוגיה כאן. לפי גרסת המאירי, מודגש שהמוטיב הכי חשוב כשמושיבים אנשים לסעודה, מהו? היכולת לדבר. זה הכי חשוב. עזבו אותנו מכבוד, עזבו אותנו מי בראש, מי באמצע, מי בזנב. זה לא מעניין. תשימו את הגדול במקום שהוא מדבר כמה שיותר עם כמה שיותר אנשים בנוחיות. כלומר, זה מאוד מאוד בולט לפי המאירי. כלומר, לפי הגרסה שלנו בברייתא, אז גם חז"ל מה אומרים? שכשיש שני ושלישי, מתחיל קצת חשבוינס. אז השני הולך למעלה, לא נורא, כן, רשי פה הסביר את זה כל כך יפה, כן, מה רשי אומר, רשי אומר, שלמרות שקשה עכשיו לגדול לדבר עם השני, אבל יותר חשוב שיראו שהוא שני ולא יבלבלו אותו עם השלישי, כלומר, הכובד עדיין, ככה רשי אומר, רשי אומר, ואם בא לספר, מספר עם השלישי. קודם כל, לגדול יש עם מי לדבר, ברוך השם. ואם בא... אני מדבר עכשיו על הגרסה הרגילה בברייתא. ואם בא לספר עם השני לו, טוב הוא שיסקוף ואל ישפיל את השני לו לפני קטן ממנו. כלומר, אם אתה תשים את את השני למטה ואת השלישי למעלה, כלומר, על דעת רש"י לא עולה בגמרא אפשרות שמי יישב הכי בקצה? הגדול, מה שהמאירי אומר בברייתא, זה בכלל לא עולה על דעתו, ברור שהוא באמצע. ברור שיש ראש לשולחן, אבי המשפחה יושב פתאום אמצע השולחן, ברור שהוא בראש. ועכשיו השאלה היא, האם כשאני מושיב את האחרים, האם אני מוכן בשביל נוחיות השיחה להשפיל בן אדם, כן? עד כדי כך רשי אומר. כלומר, יש מוטיבים של כבוד, הייתי אומר ככה, לפי התמונה של רשי, יש איזושהי תמונה שמנסה לאזן בין הרצון לדבר לבין החשיבות לשמור על ההיררכיה והכבוד. כן, אצל הפרסים לעומת זאת, התמונה תמיד היא שלא מעניין בכלל היכולת לדבר. זה פשוט לא מעניין. אצל המאירי, הפרסים הולכים למקום שבו לפי רוב הראשונים נמצאים חז"ל, שליברמן אמר על זה גם יותר העולם ההלניסטי הרומי, כן? דהיינו שרוצים לדבר, אבל יש כובד, ומה חז"ל אמרו? רק דיבור, זה הדבר הכי חשוב. כלומר, כשאתם מושיבים אנשים ליד שולחן הסדר, אם ניקח את הגט של המאירי, רק תחשבו מי ליד מי, איפה, באיזה מיקום בשולחן, רק בשביל לנהל יותר טוב את השיחה בין האנשים. אל תחשבו במונחים של איפה הראש, איפה הזנה, זה פשוט, אל תתעניינו לפי המאירי. הדעה רווחת, אבל הנוסח הרווח הוא לא כזה. עכשיו, כפי שציינתי, יש בראשונים עוד שהיו מודיעים לחילופי הנוסח, למשל, הראש אומר, הכי גרסינן, בזמן שהם שתי מיטות, גדול מסב בראש, ושני לו למעלה ממנו, ובדברי רב ששת גרסינה גדול מסב בראש ושני לו למטה, זה ברור שהראש בא להילחם בנוסח המאירי. ושני הנוסחים האלה הם מוכרים. שאולי הנקודה יותר יותר חשובה זה לחדד לעצמנו באמת את יסוד המחלוקת שיש כאן, היא נוגעת לכל עניין הבנת מה זה סעודה בכלל, מה זה אוכל ודברים שכל הזמן עולים פה בלימוד, אז טוב לסכם אותם דווקא דרך השיח הזה. שכן, אני אראה לכם מה המאירי מתלבט בעוד חלק בסוגיה עם המים הראשונים. מה קורה במים הראשונים? רב ששת לפי רוב הנוסחים שואל את ראש הגולה מה עושים הפרסים. ואז מה הוא עונה לו? הוא עונה לו מן הגדול, עוד פעם, כי זו תרבות של
כבוד.
שאל אותו רב ששת, איזה מין היגיון יש בזה? יושב לו גדול וישמור ידיו עד שנותנים כולם? עכשיו, שואל המאירי דבר מאוד פשוט. מה רב ששת מתכנן להגיד? ענה לה פרסה ידינן, מתניתה ידינן. מה כתוב במתניתה על מים ראשונים? אז מה כתוב בהמשך? מים ראשונים מתחילים מן הגדול? אז מה אתה צועק על הראש הגולה שהפרסים האלה הם מתחילים מן הגדול? זה לא בסדר? הוא יושב וממתין, הרי גם אתה עושה אותו דבר. אז מה השאלה? אז במאמר מוסגר, אנחנו נראה בהמשך, נעבור אתכם לנוסח הירושלמי, הדיון בגמרא כאן בהמשך על מים אחרונים, שאם יש הרבה אנשים אז לא מתחילים מהגדול, ובירושלמי ברור שזה נאמר על מים ראשונים. כלומר, באמת יש ברייתא, יש תפיסה הלכתית במקורות חז"ל, שמים ראשונים, אם צריך לחכות הרבה זמן, לא מתחילים מן הגדול, שזה בדיוק שאלת רב ששת. הרי מה רב ששת שאל? מה, הוא ייטול ראשון ויחכה, יחכה. זה בעצם השאלה של רב ששת, כן? אז זה עוד נראה, אבל לפי הגרסה המקובלת, דין הברייתא במים ראשונים הוא אותו דין כמו דין הפרסים. אז מה אתה תוקף אותו? אז זה מסביר המאירי דבר מאוד מאוד יפה. אתה יכול לעשות אותו דבר, ודאי מה השאלה? מאיזה סיבה? או מה המשמעות התרבותית שלו? המשמעויות הן לא נגזרות רק של הפעולות, אלא כשהן משובצות בהקשר תרבותי יחד עם כל מיני סמליות נוספת שהיא נובעת מדרכי הסעודה, אז הוא משפיע על הפרשנות של אותה פעולה. אותה פעולה לא מתפרשת תמיד באותו אופן. ועל זה אומר המאירי את הדבר הבא, אני קורא לכם. אומר המאירי, מקום מקום, רואי לעיין, האחי קשה לו בזה, והביתה נאמרה כן. הוא פרשו בה. עכשיו תשמעו איזה דברים מדהימים הוא אומר, אולי זה יעזור לנו כל הסוגיה הזאת להבין יותר טוב את כל מה שאנחנו לומדים בחצי שנה האחרונה. ילדי דן משום דגדול בוצע, והנטילה אות לפציעה, וראוי שיטול תחילה להיות לאות לו על הפציעה. אבל פרסים, שאין להם בציעה, למה? ואף על פי שרב זביד לא על הפרסים היה מקשה, מה אכפת לרב זביד מה הפרסים עושים? קודם כל לא גורס רב ששת, הוא גורס רב זביד, בסדר, אבל זה רב ששת. הוא לא היה מקשה על הפרסים, הוא היה מקשה על ראש הגולה. למה אתה מאמץ את התרבות הפרסית? אני עושה פה תיקון לשיעור של פורים. לא תיקון, אני אומר לכם איזה מתח יש פה, כמה, האם culturalization or assimilation? מה בעצם הוא אומר לו? אתה עובר את הגבול במקום הלא נכון. מפריע לו ראש הגולה, לא מפריע לו. והוא רוצה להגיד לו, אתה עושה את זה כי אתה פרסי או כי אתה יהודי? אבל זה אותו דבר, אבל יש לו משמעויות שונות. ואף על פי שרב זביד, לא על הפרסים היה מקשה, אלא על שהיה הוא נוהג כמותם. כך פירושו, אם לשבח המנהג אתה נוהג כמותם, אתה רוצה לעשות את זה, כי אתה אומר, וואו, אומות העולם, הם כל כך נאורים, תראו איזה תרבות יש להם. אין כאן שבח. ואם מתורת בציעה, ואם אתה עושה את זה מעשים כי אתה יהודי, טוב, אז למה אתה משבח אותם? אם כן, לא מסדר מנהגם אתה עושה כן, אלא בגללנו. עכשיו לא נעים התשובה של ראש הגולה, אבל ראש הגולה עונה לו, מתורת מנהגם היה עושה. הוא באמת עושה את זה כי הוא פרסי, ראש הגולה, ככה עונה לו. ואף על פי שלא היה הוא בוצע, אלא שמניח בקומו לאחר, הוא שם דלה אל תריה ותקה כמה. אני רוצה להסביר קצת מה עולה בעצם מהדברים האלה של אמיר, להתרגם את זה קצת, אולי זה בעצם המשמעות של כל הסוגיה הזאת. זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית. מה בעצם מתוארים פה? שני שולחנות. הייתי אומר ככה, אנחנו לומדים פה המון על ברכה לפני אכילה בשיעורון הראשון, שהפך לחברות, היום זה הפך עוד פעם קצת לשיעורון. לומדים על זה המון בכל השלושה שאכלו, איך לוקחים שולחן של אוכל והופכים אותו לאכילה לפני השם, שהשכינה נוכחת באכילה. בעצם אנחנו יכולים לעמוד על כל מה שלמדנו, כשלוקחים את השולחן של היהודי, ומשווים אותו לשולחן של מי שלא יהודי, או בסוגייתנו. כל המשמעות של השיח הזה הוא הרבה יותר עמוק ממה שדיברנו. שבוע שעבר דיברנו, כן, הוא חי האם אתה לומד ממקורות ההלכה את מנהגי הסעודה, האם אתה לומד אותה אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. בעצם זו סוגיה מרכזית, זה מעין האגדתא של הפרק. כל המטרה שלו הוא להמחיש לנו כי איזה מין תרבות פרסית עולה כאן, מה זה ארוחה אצל פרסים, איך שזה עולה מתוך הסוגיה. אני אומר, כמובן זה תלוי בגרסאות כמה זה מוקצן, אבל קודם כל הכבוד בין בני האדם הוא הדבר המרכזי. יהודי אבל תמיד יודע שמה? מה המשמעות שאתה מברך? שאתה תמיד זוכר שיש מישהו שנתן לך את זה. כל ספר דברים זועק, שאתה מה אתה צריך לזכור כל הזמן? מי נותן לך את הדברים? אם אתה זוכר שמישהו נתן לך, אז מה גם אתה תעשה? אתה תיתן. גם לעוד מישהו, כל תורת הצדקה של דברים בנוי על כך שהכסף לא שלנו. אנחנו קיבלנו אותו מהקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו נותנים אותו לאחר. ואם אתה לא תיתן לאחר, כלומר, אתה תחשוב שהוא שלך, אז הקדוש ברוך הוא כבר ידאג שזה לא יהיה שלך, כי לא מגיע לך שיתנו לך. אבל השולחן הפרסי הזה, קודם כל צריך להגיש את אין מעלינו מישהו. יש כבוד, יש גדול, אנחנו תמיד נתעקש על הגדול,
והגדול הזה נוטל ידיים, וכדי שהוא לא יחכה לאף אחד, כי הוא לא בוצע. מה הכוונה הוא לא בוצע? הוא לא מתחלק עם אף אחד באוכל. אף אחד לא אוכל מהצלחת שלו. הוא מברר, סליחה, הוא נוטל ידיים, וביד מה מביאים לו? שולחן. מה הכוונה מביאים לו שולחן?
אוכל.
אוכל. הוא נוטל ידיים ואוכל מראשון. הוא לא מחכה לאף אחד. זה שהוא לא יודע לפצוע, הכוונה שהוא לא יודע לתת. זאת הכוונה. זה שולחן היררכי שאתה יודע מי חשוב ומי לא חשוב, והכל הוא כויחי ורועצים יודי, עשו לי את החיל הזה. זה פשוט השולחן הפרסי הזה. הוא גם שולחן שלא מדברים בו יותר מדי, כמו הוא שולחן חסר תוכן. אבל איך נראה השולחן של היהודי? שולחן שיש בו ברכה, בוא נבין. אתה נוטל ידיים ראשון הגדול, אבל למה הגדול נוטל ידיים ראשון? לא כדי שכולם ידעו כמה הוא חשוב ולהנציח את חשיבותו בעולם. הוא נוטל ידיים ראשון כי הוא הולך לברך ולפצוע. מה הכוונה? הוא יחכה לכולם. זה מיד הסוגיה הבאה, שאני לא יודע מה נספיק בהמשך היום, אבל שהוא צריך לחכות שכולם ינו אמן. כלומר, כולם יחד, הוא מוביל, הוא מנהיג של חבורה, הוא מוליך חבורה, הוא לא המלך של החבורה הזאת. גם הוא תחת הקדוש ברוך הוא. הוא נוטל ראשון כי הוא צריך להתכונן לפציעה, כי הוא יפצע. משמעות הפציעה שהוא מחלק לאחרים. משמעות הפציעה זה שהוא יודע שיש מעליו מישהו. צורת הישיבה היהודית כאן, מה היא מבטאת? שמדברים, דיברנו, אולי אתם זוכרים את דברי הנציב הממש נהדרים, על מה זה כשם השם נקרא וגודל, איך זה מקור לזימון? אז מה אמר הנציב? כשם השם נקרא הרי בפשוטם של דברים מוסב על תלמוד תורה, לא מוסב על אוכל. אמר הנציב, משנה באבות, ששלושה שאכלו כאחד, מה הם חייבים לעשות? לומר דברי תורה. אז לכן אומר הנציב, כי שם השם אקרא, כוונה דברי התורה בארוחה. או נחזור לסוגייתנו, אז איך יהודי צריך לשבת בארוחה? בצורה שמה הוא יכול לעשות? נדבר. עכשיו אני עכשיו נסביר על פי זה אחרת את הגודל. למה הגודל יושב בראש כולם? כי מה מצפים מהגודל?
ללמד.
עוד פעם, לחלוק. תמיד סבא שלי היה מדבר המון על החסד שיש בתלמוד תורה. זה שאתה חולק את האידיעות שלך, אתה מדמה לבורא, אתה לא שומר לעצמך, אתה נותן לאחרים, וזה תמיד זה חוזר אליך. תמיד שאתה נותן לאחרים, אתה מגלה דברים חדשים, ואתה הדוחה והנוקבה שלמדנו פה במאמר על הברכות ביהדות, כן? יש פה פשוט, אחרי כל מה שלמדנו, שני שולחנות שהם כל כך שונים אחד בין השני. שבדרך כאמור הטובה ביותר להבין את השולחן שלנו, זה להבין שיש גם אפשרות של שולחן אחר. ובסוגיה כאן דומני שזה עיקר הנקוד זה שרב ששת. כלומר, בפעם שעברה רק אמרתי את זה, כבר אז עלינו על זה קצת. מה הייתה הנקודה? שרב ששת מזדהה עם דרך הברייתא ולא מזדהה עם דרך הפרסים. אבל היום אני מקווה שאנחנו מסבירים קצת יותר טוב, מסבירים קצת יותר טוב, מה בין הדרך הפרסית לבין הדרך של הברייתא. זה כאמור שולחן שידעו מי חשוב, שנועד רק לאכול ולהראות כוח ועוצם והצלחה, ותראו כמה זמן הגדול אוכל. הגדול מקבל ראשון ולוקחים ממנו אחרון. כי מה קורה במים אחרונים? מה הם אומרים? לא מסלקי תקה מקמי, הדנינתי מאיה לגבי. החשיבות שלו ניכרת לאורך כל הדרך. לעומת זאת, מה מערכת השיקולים פה של חז"ל? כאילו, מה זה אומר שאתה מברך? אז הגדול אומר המאירי, זה אותו נוהג, אבל עם משמעות אחרת. כי הוא רוצה לפצוע, הוא יברך, וכשבאים למים אחרונים, אז יש פה דברים מאוד, מאוד דומים. מה קורה במים אחרונים? אנחנו נתחיל מהגדול בעצם מזה שמברך. אם יש יותר מדי אנשים, אז יש את כל הסיפור עם החמישה והמאה, ובוא מיד ניגע בזה. ובגדול, דומני שזה המשמעות החשובה של הסוגיה הזאת. בעצם היא המחשובה של כל מה שלמדנו עד עכשיו. עכשיו אנחנו מבינים למה זה שולחן יהודי, הקדוש ברוך הוא נוכח. מה זה אומר שאתה מברך על האוכל שלך? זה משנה את כל השולחן. כן, וליל הסדר הוא הלילה הכי מובהק בשנה, שבו כל מה שנאמר פה הוא מתגשם בצורה, בעצם הדברים. כן? במרכז מי עומד בליל הסדר? אני יכול להגיד ככה, אני העברתי בישיבה ביום שני שני שיעורים הפוכים, ולכם צריך להגיד את שניהם, אבל העברתי בבוקר, ביקשו ממני צוות העובדים בישיבה, בדבר, וביקשו שיעור לפסח. עכשיו דיברנו איך מנסים להעביר את סיפור יציאת מצרים לדור הבא, הם כולם רואים לילדים. אחרי זה דיברתי צהריים, ואמרתי שיעור לבחורים, אמרתי להם, אין לכם ילדים. אז בואו ננסה לדון איתכם, מה המקום שלכם בשולחן הסדר? זה ברור שלא רק הילדים, וכבר הבנתי את זה פה פעם שיעור. זה ברור שיש גם מקום למבוגרים, אבל בינינו, הליל הסדר הוא רחוק מזרח ממערב מהשולחן הפרסי שיש כאן. ושולחן הפרסי רק רוצים לדעת מי גדול. בשולחן של הסדר, מנסים שהילדים יהיה להם מקום ליד השולחן שלנו. השולחן כמסמל את התרבות שלנו, את המסורת שלנו, מחלקים להם כלות ואגוזים, רוצים למשוך אותם. מדברים בשולחן הסדר, דורשים, מנסים לייצר מפגש בין האנשים, דברי התורה שם נמצאים. זה השולחן שמתואר פה, ככה צריך לערוך את השולחן. בסדר, אז זה קודם כל השלמה לגבי כל המשמעות של הסוגיה הזאת והשיבוץ של כאן. אני רוצה להשלים עוד שני דברים. ראשית, להראות לכם את המקבילה בירושלמי, שזה הבאתי פה בדף מי שהדפיס אותו, מי שלא שיקשיב. אחד, הבאתי כבר רק את הירושלמי בתענית, שכבר למרנו עליו בשבוע שעבר, נוסח הברייתא שלו כמו בתוספתא, ויש להם את הסיפור המוזר הזה של האבות דרך חסד עם קבורים, כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני לא חוזר, ובירושלמי ברכות, פרק ח' הלכה ב', יש שם סיפור שבמקביל לבבלי בממבב עמוד א' שלמדנו, שעכשיו אנחנו יכולים לסגור את הסיפור הזה, והוא נוגע לכל השאלה של המים הראשונים והאחרונים. בואו נקרא את הסיפור בירושלמי. רבי זעיר עשה לגבי רבי אבאו לקיסרים. רבי אבאו, אני אסביר קצת על המקום הגיאוגרפי שלו. המרכז הגדול של המוראים בארץ ישראל במאה השלישית לספירה הוא בטבריה. שהיא עיר בעלת אוריינטציה יותר יהודית. אני לא אגיד שזה בני ברק, זה בכל זאת פוליס רומית, אבל בכל זאת יש בה יישוב יהודי נכבד. קיסריה לעומת זאת זה like Washington DC, זה לונדון, כאילו זה הבירה של הפרובינציה הרומית. ורבי אבאו הוא החכם המובהק שחי שם, הוא רואים בעליל במקורות, הוא בא במגע יותר עם הנוכרים, יש לו יותר ויכוחים עם הנוצרים, הוא יהודי היוונית יותר, התורות שלו קצת אחרות. עכשיו רבי זעירה שהוא חכם, זה רב זרע, הוא חכם בבלי, שעולה לארץ, הוא מתמקם לו בטבריה, והוא הולך פעם אחת לבקר את רבי אבאו בקיסריה. בסיפור בבבלי, ובבב עמוד א' שלמדנו, אז רבי זעירה היה חולה, ורבי אבאו עשה לו סעודת הודיה. אתם זוכרים את זה? פה אין רמז לזה. עכשיו הוא מגיע לקיסריה, אשכחי, אמר איזול עזל למייחול, יאיב לאגולה דקצי, אמר לי סב בריך, כן? כלומר, בדיוק רבי זעירה בא כשרבי אבאו הולך לאכול, אשכחי אמר עזול למייחול, הוא הלך לאכול, והוא הזמין אותו לאכול איתו. לא סעודת הודיה, הוא הזמין אותו לאכול, בדרך כלל כשהילדים שלו מביאים חבר וחושבים לאכול, הם הזמין אותם לאכול, הם נורא מתביישים לאכול. קורה גם לכם? בכל מקרה, תראו מה קורה, אמר לי, סב בריך, עכשיו מה זה סב בריך? מה זה סב? מה זה סב, חבר'ה? מה זה סב? מה זה סב? תסב, כי מסבים, בדיוק, ליל הסדר. אמר לי, בעל הבית יודע כוחו של כיכרו, שזה בדיוק הדיון שראינו בעמוד א', שבעל הבית מברך, כי בעל הבית בוצע. אני חוזר, אחרי שקראתי את הסיפור עם הפרסים, שהוא נותן לי מים ראשונים, רץ לאכול מהשולחן שלו. כאילו, הרעיון הזה שאתה בוצע ומחלק לאנשים, זה לא מובן לאליו, זה דבר אדיר. היכולת לא לאכול לבד, היכולת להתחלק. מין דאחלון, כשמסיימים לאכול, אמר לי, סב בריך, אוקיי, עכשיו תוכל לברך ברכת המזון, אותו דיון במדבר עמוד א', אמר לי, חכם רבי לרב הונה אינצ'ה רבה, כלומר אתה מכיר את רב הונה, רב הונה הבבלי, אני אביא לך תרס מחכמי בבל. והוא אב אמר, הפותח הוא חותם. רבי זר עשה לו עוקץ, הייתי אומר. על זה מה ראינו בבבלי, מי שזוכר, ויהיו כמצביר לכד אמר רבי יוחנן. שבבבלי זה ממש מוצג כמחלוקת בין בבל וארץ ישראל. לעומת זאת, בירושלמי אומרים כך, מתנית פליגה על רב הונה, הברייתא שלנו נגד רב הונה. למה? היא נגד רב הונה, דתנאי, סדר נטילת ידיים, עד חמישה מתחילים מן הגדול. יותר מכאן מתחילים מן הקטון. באמצע המזון, כנראה הכוונה, כשמסתכלים בתוספת המקבילה, מדבר על מזיגת הכוס באמצע המזון. מתחילים מן הגדול. לאחר המזון, מתחילים מן המברך. עכשיו, הברייתא הזאת, שמחלקת תפקידים, קודם כל רואים עוד פעם את אותו פער בין התרבות שראש הגולה לא רק הביא לרב ששת, אלא כאמור גם הזדהיתה, לבין התרבות של חז"ל, לא הגדול, אלא המברך, למרות שלחז"ל לא זר הרעיון שיש גדול. אל תחשבו שזו דמוקרטיה מוחלטת. יפה, אתה צודק, אבל זה מין המברך.
המברך זה לא בטוח הגדול.
נכון, בדיוק. זה לא בטוח. כלומר, אני חוזר עוד פעם, מה ברכה עושה לבן אדם שאוכל? על זה אנחנו מדברים פה כל השנה, אני לא יודע אם אתם קלטתם את זה. כל השנה מדברים על הדברים חטא של פן תאכל ושבעת ושכחת את השם אלוקיך ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כל הברכה, מה היא באה לומר כנגד פן תאכל ושבעת ושכחת, מה היא באה לומר? ואכלת ושבעת וברכת וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל על הארץ הטובה שנתן לך. מה זה ארוחה כזאת שזה לא רק גדולים בכובד והצלחה, אלא מה הברכה עושה? אבל כאן נראה בעליל מהברייתא שהסיפור של החמישה, היות והסדר של הדברים פה זה סדר נטילת ידיים עד חמישה, אחרי זה באמצע המזון, אחרי זה לאחר המזון, אז מה נראה ברור פה? שעל איזה נטילת ידיים הדין הזה נאמר? על? על הראשון. ככה זה נראה. בבבלי לעומת זאת, הסיפור הזה של עד חמישה מתחיל מן הגדול, נאמר על, על מים אחרונים. בבבלי לא מצאנו בסוגייתנו במים ראשונים שירדו מהכלל שמתחילים מן הגדול. לא ירדו מהכלל הזה. לעומת זאת, בבבלי זה מועבר למים אחרונים, באמת לא קשה כל כך להסביר את הדבר הזה, אבל עוד לפני שנסה להסביר, בירושלמי לעומת זאת, על מים אחרונים אין לנו רמז בכלל שיש כללים. סליחה, יש לנו, מתחילים מן המברך. הוא הראשון שנוטל מים אחרונים, רק בשביל לסמן את המברך, אבל כל הסיפור של חמישה וכולי הוא לא נאמר בכלל, רק בשביל להסביר, בוא, אני רואה שנחתך פה משהו מהטקסט, טוב, לא נורא, אתם תסלחו לי. איפה זה? יש לי את זה בהמשך? טוב, כי חסר פה משהו. אבל השאלה היא מאוד פשוטה. לפי דברי רבי זרע, תמיד יודעים מי המברך. למה מי מברך? מי ש... מי שבצע. מה אומר הירושלמי? אני חוזר. מה אומר הירושלמי? לאחר המזון מתחיל מן המברך. הרי המברך כבר מסומן. כלומר, שאלת הירושלמי הניחה שמה הסיבה שאני מתחיל מן המברך? כדי שכולם ידעו מי מברך. זאת הסיבה. כשהיינו לומדים בישיבה, ג'ולי, איך ידעו מי מזמן שיש 300 בחורים בחדר? מי שאמר דבר תורה בשבת באוכל. אתה זוכר את זה? כנראה לא, אמרת דבר תורה פעם? כשאני למדתי בהר ציון, היו שני דברים סודיים. היו, א', מי מכין את הרשימה של הדברי תורה? שלא תסנה אותו, שהוא לא באיזה ארוחה עוד אחר. כן, זה היית בסתר, נכון? והתפקיד השני שאף אחד לא ידע זה מי בוחר את המוזיקה של ההשכמה בבוקר. זה בשביל להציל אותו מלחצים, לסגור את העניין. הנה, יש לנו פה עכשיו וידוי בשידור חי שאחראי לשעבר. אבל בכל מקרה, השאלה שהירושלמי נותן הוא שהברייתא הזאת עולה ממנו בבירור, שמסיימים ארוחה צריכים לסמן מי מזמן, זה לא מובן מאליו. אז לפי דברי רב זרע, יהודים מהרגע הראשון, מי שבצע הוא... וזה באה התשובה, זה נשמעת לי פה פשוט. התשובה היא, שככה מקובל לפרש אותה, שמדובר בארוחה שהם לא התחילו לאכול ביחד, ולכן לא היה בוצע בהתחלה. אז זה תצרפו לכל הסוגיות, כל מה שכבר למדנו. האם אפשר לזמן שלא מתחילים לאכול ביחד? זוכרים את זה? אז הנה עוד מקור שעולה בבירור, שלא חייבים להתחיל ביחד כדי שיהיה אפשר לזמן. ובכל מקרה בואו נעשה רק לסגור את העניין הזה של החמישה. קודם כל, בבבלי ראינו עם כך שמים ראשונים תמיד מה? הראשון הגדול וזהו. מי שבוצע הוא מברך, לא מתעניינים יש חמישה או מעל. לעומת זה במים אחרונים אנחנו כן
מתעניינים בסיפור הזה. בראשונים יש לזה אולי הסבר פשוט שמסביר את עמדת הבבלי. יש הלכה שסמוך, יש שלוש דחיפות, שלושה דברים צריך לעשות אותם בסמיכות. יש סומכים גאולה לתפילה, וסומכים נטילת ידיים לברכה. שהדרך המקובלת לפרש הולך למים אחרונים. נוטלים מים אחרונים ומיד צריך לברך, לא להפסיק בדיבור. לכן יש רוצים להסביר שבמים אחרונים דווקא יש לנו דין שאם המברך ייטול ידיים ראשון, ואז יחכו עד שכולם יגמרו ליטול ידיים, זה לא יחשב סמיכות. הסמיכות מתקבלת על ידי זה שמקסימום חמישה. מקסימום חמישה. כן, וזאת הסיבה שזה עובר. זאת הסיבה שזה עובר. בכל מקרה, אני מציע שלא נשאר בזה יותר מדי. יש כאן מחלוקת בין התלמודים, איפה נמצא הסיפור הזה של של החמישה. בסדר, כשלזה אני רוצה להוסיף, ובזה אנחנו נחתום, שפסק הרמב״ם בסוגיה כאן, הוא לכאורה לא עולה מתוך הסוגיה. הרמב״ם בהלכות ברכות, פרק ז' הלכה ב', פוסק כך. תקשיבו טוב ותראו, תנסו להשוות אותו למה שלמדנו. הביאו למים לנטילה, כל שמברך ברכת המזון, הוא נוטל ידיו תחילה, כדי שלא ישב הגדול וידיו מזוהמות עד שיטול אחר. ושאר הסועדים נוטלים ידן בסוף זה אחר זה, ואין מכבדים בדבר זה שאין מכבדים בידיים מזוהמות, ולא בקשרים ולא בדרכים, אלא בפתח הראוי למזוזה ובשעת כניסה. כן, עזרה, יש לך את הדף שהתפסתי? אז הסוף של הירושלמי ברח לי פה לסוף.
אחרי זה תעת...
אני אסביר, אני אסביר. הרמב״ם פוסק כך, הביאו להם מים לנטילה. כל שמברך ברכת המזון, הוא נוטל ידיו תחילה. שמתחילים מן המברך. כדי שלא ישב הגדול, הגדול זה מי שמברך ברכת המזון.
רק אם הוא ברך.
הדין אומר שמכבדים בדרך כלל את הגדול. זה מה שהדין אומר. ולכן הדמויות האלה הן דומות. כדי שלא ישב הגדול וידיו מזוהמות עד שיטול אחר. הרמב"ם מסביר למה מי שמברך ברכת המזון נוטל ידיים תחילה. כי פה ההבדל בין זה לבין השולחן של הפרסים. בעצם הפרסים, למה הגדול יכול לטול ידיים האחרון?
עדיין אחר.
כי הוא עדיין אוכל. אז זה לא בעיה. למה אצל יהודים הכלל הזה לא תופס? כי הם אוכלים כחבורה. אני חוזר, הם לא אוכלים כאגואיסטים בלעדיים. אני יכול אפילו לדמיין שלראש הגדול מביאים גם תפריט אחר או יותר טוב. אצל יהודים, ברגע שמחליטים לברך, כולם ביחד, זה ברור, כי זאת ארוחה משותפת, זה כולם ביחד. ולכן, האדם הזה עכשיו הידיים שלו הם מזוהמות, כבר נכנסו להליך הברכה. אז פה אנחנו אמרנו את הכלל הזה, הפתרון של הפרסים הוא לא תופס פה, מה נגיד, אתה תמשיך לאכול כשכבר נוטלים ידיים, הוא כבר הפסיק. לכן, כשלא ישב הגדול, ידע מזוהמות עד שיטול אחר. אבל אז ממשיך הרמב"ם ואומר, ושאר הסועדים נוטלים ידן בסוף, זה אחר זה, ואין מכבדים בדבר זה, שאין מכבדים בידיים מזוהמות, ולא בקשרים ולא בדרכים, אלא בפתח הראוי למזוזה בשעת כניסה. מה שהרמב״ם אומר הוא, שרק המזמן נוטל ראשון, וכל השאר, מה ראינו בסדר הסיבה? יש שני, יש שלישי, יש רביעי, אין כלל כזה במים האחרונים, וגם הרמב״ם, את מה הוא לא מזכיר? כל נוסע המאה, החמישה, הוא לא מזכיר את זה. כלומר, כשבסוגייתנו אמרו את נושא המאה, מה היה העניין שהטריד אותם? אז פה יש מחלוקת בין רש"י לבין הרייבד. רש"י משמע שהטריד אותם השאלה שהוא מחכה כל כך הרבה זמן. זה לא יפה שהוא ייטול מים אחרונים ויחכה. אז זו שאלה טובה, אז למה לא אומר את זה מים ראשונים? אבל בגדול ברש"י נראה כך, רש"י אומר, ובזמן שאין מאה, לעם דווקא, דוע דין עשרה, או לכל היותר, מהי, שגנאי הוא שיסלקו השולחן מלפני הגדול, כשיטול ידיו, וימתין שם, יושב ובטל עד שיתלו כולם. רש"י אומר, הבעיה היא שהתור ארוך מדי, זה לא נעים, זה קרא VIP היום, כן? אבא שלי היה בטרם, מישהו הכיר אותו, אמרו לו, יש תור נורא ארוך, ואופס, אמר לי, חסתי, הוא לא שאל, למה? אמרו לו, טוב. you're VIP, ככה אמרו לו. לפעמים הוא מרשה לעצמו ליהנות מזה. אז אני אגיד ככה, כשהוא ממתין, אז הזמן שלו באמת יותר יקר מהזמן שלי לפחות, של כולנו, כן. אז זה מה שרשי אומר, זאת הבעיה. אז רבקה שואלת בצדק, למה לא נאמר את זה בראשון? הרייבד אומר הסבר אחר, הרייבד אומר, תסתכלו ברייבד שמסיק פה על הרמב״ם. אומר הרמב״ם, והטעם כדי שיעיין בברכת המזון, בעוד שאחרים נוטלים ידיהם. וכשמאה, די לו בחמישה לעיין, ולא יותר, כדי שיהיה סמוך לנטילת ידיים ברכה, ונטילת ידיים שבינתיים אינו הפסק, בין תבין. כן, ברוך הוא חזן ידוע פה בקהילה, מה אתה עושה לפני התפילה, לפני שאתה עולה לחזנות, מה צריך לעשות קצת? קצת להתרכז, להכין את עצמך, נכון? אז אומר הרייבד, העניין הוא שכשיש, שכל הסיפור שאנחנו נותנים לראשון, שמברך, זה לא לסמן אותו, וזה חשוב למה שהוא יחכה, אלא זה פשוט הוא צריך זמן להתכונן, אבל אם תתחיל להתכונן יומיים לפני כן, אז מה זה שווה? אתה צריך להתכונן חמישה נוטלים לפני כן. חמישה נוטלים לפניכם, ולכן הרייבד אומר, לקחו את החמישה וזה, כדי לתת זמן להתכונן, זמן ראוי ונכון להכנה לזימון. זו דעת הרייבד. אז רשי ורייבד חולקים בשאלה, מה ההיגיון של החמישה וכו', אבל הרמב״ם פשוט ג'ולי, פשוט לא מביא את זה. זה פשוט לא מובא. הרמב״ם כותב, רק ההוא שנותן מים אחרון, עם יותר ראשון, כל השאר הם בלי סדר. אבל הוא לא מזכיר בכלל, יש מאה, אין מאה. סליחה? אז זה מופיע לפני כן בפרק ברמב״ם. שם הרמב״ם אומר, אני אקריא את זה, זה בלכות ברכות, פרק זין, הלכה ה' נדמה לי. שנייה. לא, זה עוד לפני כן, הלכה א'. כן. כשנכנסים לסעודה, הגדול שבכולה נוטל ידיו תחילה. זה הכל. אז אצל הרמב״ם תמיד הגדול נוטל ידיים ראשון, אבל הוא לא מזכיר בכלל כל עניין של המאה וכו'. השאלה היא איך לפרש את זה. הפרשני הרמב״ם רצו ל...
אני שואלת אם זה הלכה, או זה מנהג הפרסים.
מצוין. אז קודם כל צריכים לדעת...
אצלנו יש שיטה אחרת. מי שעושה הכי הרבה רעש, הוא נוטל ראשון, שיהיה להם שאלה. זה
כבר
לא הגדול.
אני חשבתי שתגידי שאתם יקים, ואז פתרתם את כל העניין, נוטלים ידיים לפני קידוש, ואז...
זה מה שאבא שלי חולם.
שקט, לא מדברים. כמה נפלא, נכון? כמה נפלא, נכון?
הילדים שלנו אולי שותקים כל כך הרבה.
מה עם הגנים היקים של אילן? מה זה?
חלש.
הוא ממש יקי, אבל...
זה היה ויכוח בבית שלי. אבא שלי רצה, אמא שלי לא הסכימה, אבל בסוכות אנחנו... נתנו, ואז קידוש
בבר. וואו, אני תמיד אומר, זה כמו בית שמי היקים. כמה ששמי הזקן, אני לא חושב שילדים יפריעו ליד השולחן. אני הייתי מפחד ממנו, אני חושב. היה לו מקל ביד, וטוב. את אומרת אבל דבר נכון, אני יכול להגיד לך שהרב רבינוביץ' בפירוש שלו יד פשוטה הולך בכיוון הזה. שקודם כל הכותרת של הפרק הוא מנהגות רבים, נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארציהן. ודבר שני, שהמאירי אומר ככה, מכל מקום אתה למד ממנה דרך סלסול וכבוד הגדולים בסעודה, הן לסדר הסב, הן להקדמת הנטילה, הוא שר מיני כובד, לפי מנהג הארץ, לפי מנהג המקום, זה לא הלכה קבועה, אבל זה יכול להשתנות וכו'. אני יכול לספר שהרב רבינוביץ' גם משתעשע לדעתי שלא בצדק ברעיון, שהנה ראינו רגע לפני רגע בירושלמי, בתוספתא, הדבר הזה לא נאמר על מים אחרונים. אז אם רמב״ם כמו הירושלמי, זה דברים שמאוד מאוד אוהבים להגיד אותם, כן? קשה לי לקבל את זה, שזה ההסבר פה. אני לא חושב שאלף התפיסה הזאת לרמב״ם היא נכונה, שהוא בגדול מעדיף ירושלמי על פני בבלי. יותר נראה לי פה כיוון אחר, שאולי הוא קרא את הבבלי אחרת מאיך שאנחנו רגילים לקרוא. אני אגיד בצורה מאוד פשוטה, רמב״ם פשוט מביא את הברייתא, שתנור רבה, הם מכבדים לא בדרכים, לא בקשרים, ולא בידיים מזוהמות. אז יכול להיות שפשוט מה הוא הבין? שהברייתא הזאת פשוט מבטלת או חולקת על הברייתא הקודמת. איך אתה יכול להגיד שעושים כל מיני חשבוינס, חמישה, מאה, שברייתא אומרת, לא מכבדים בידיים מזוהמות. אז יש הגדול, צריך להגיד מי הראשון. למה להגיד מי הראשון? כי צריך לדעת שהוא
שהוא מברך, הוא אמרנו, טוב, we have to single out, טוב, טוב, צריך להיחב, אחרי זה כל השאר, אחרי כל המשחקים האלה, 5, 100, הם לא מדברים אליו בכלל. זה מה שנראה לפי הדעתי ברמה, פשוט הרמה מבין שהברייתא הבאה הובאה כדי לחלוק על הברייתא הקודמת. שבכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה, אני רוצה לסכם את הדבר החשוב שעלה בסוגיה כאן. אנחנו מבינים דרך הדיאלוג הזה מה זה שולחן יהודי. מה זה כל הרעיון של פרק 3 שאכלו? מה זה שולחן שלא רודפים בו אחרי גדלות, כבוד, לאכול כמה שיותר, אלא שולחן שיודע לברך, שיודע לפצוע. כלומר, אתה יודע מי למעלה ממך, ואתה יודע שיש אנשים נוספים שאתה צריך לתת להם. זה ממש הרעיון המרכזי של ספר דברים, זה כל מה שמופיע בסוגיה כאן. מה שלדעתי עוד אנחנו מרוויחים מאוד מהסוגיה הזאת, כאילו מהסיפור הזה, את כל הזה, הגודל של הפרק, מרוויחים לדעתי חזרה לסוגיה של זימון בשניים מול שלושה. אנחנו בשעתו ניסינו קצת להבין מה בין שניים לשלושה. אני חייב להגיד שהמנהגי הישיבה כאן והסיבה, הם מחיים עוד פעם את התובנה שיש משהו מהותי שמבדיל בין שלושה שיושבים ביחד לבין שניים, בתנאי כמובן שאתה לא אמירי בבריתה. אני מדבר עוד פעם על בעיקר על כל הגרסאות האחרות, שזה רוב הגרסאות, כן? שכשיש שניים, אז איך אתה יכול להושיב אותו? מולך, אוקיי, כאילו, מסתחבקים אחד, ברגע שיש שלושה, מה כל הדינמיקה החברתית? היא משתנה לגמרי. פתאום זה הופך להיות מי חשוב, מי ראשון, כלומר, אני חוזר דברי רש"י המדהימים, עדיף לך את הצוואר שלך, קצת לקבל נקע בצוואר, כדי שלא תשפיל אותו, שהוא חלילה יושב בכיסא של הילדים. זה כמו, כמה כיסאות יפים יש לכם ליד השולחן. לנו יש 10, אנחנו משפחה של 10 נפשות. כשבאים אורחים, מביאים כיסא פלסטיק כזה, קטר, כן? מי יושב על הכיסא הזה? אז אני יכול להגיד מי לא יושב על הכיסא הזה, בסדר? לא.
הילדים הקטנים.
הילדים הקטנים, או... בדרך כלל גם מתבגר. בדרך כלל זה יהיה או ההורים, בסדר? כי כולם, כל האחרים מבינים, זה פחות נוח. או כשכבר יש איזה בן או בת שכבר הגיעו לגיל שהם כבר לא מתבגרים, שהם צריכים לריב על הכבוד או על המקום שלהם, הם כבר מתחילים קצת לכבד את ההורים עוד פעם. יש איזה שלב כזה קצר בחיים, אז הם עושים את זה. אני זוכר בעצמי, כשגעתי לשלב, הרי לא התחתנתי בגיל 15, כן, 18, אני זוכר את השלב שהייתי הולך להחליף את אבא שלי בשטיפת כלים לשבת. אבל כשהייתי צעיר, מתבגר, כאילו, ברור, זה התפקיד שלו, כאילו, מה? אבל יש גיל שזה קורה, כן, אני חייב, זה קרה לפחות אצלי פעם, כן? הייתי עולים הולך לשטוף כלים. אבל, כלומר, משהו פה מאוד ברור, כשיש שלושה, הסיפור משתנה, הסוגיה הזאת מאוד יפה ממחישה את זה. פתאום אתה יושב פה, אתה יושב שם, אתה חשוב, אתה לא חשוב, זה ממש עולה. עכשיו, ההמשך של הסוגיה, אנחנו כבר למדנו אותו בשבוע שעבר. אז אני רק משלים הערות קצרות עליו, אמרנו שנשתדל לרוץ קצת יותר, כן? אז ראינו בשבוע שעבר את הדיון שאין אף סובין רשאים לאכול כלום עד שיטום הבוצע. נכון? וכאן אני רוצה בקצרה להזכיר שני כיוונים מרכזיים שאפשר להעלות אותם בפרשיות של כל הסוגיה. מרים, זה קשור לשאלה שלך קודם. הרמב״ם את כל דיני סוגייתנו הביא בפרק זין מלכות ברכות. שזה הפרק שמנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ. דיינו זה נימוסים, אני רוצה לחזור לכל מה שנאמר היום בלימוד. הנימוסים האלו, המנהגות האלה הם לא דברים קטנים. הם מייצגים תפיסות עולם, הם מייצרים דינמיקה של איך אדם מתייחס לאוכל שלו, לקרוא בחברה, אבל הם שייכים לתחום המנהג. וגם את הדינים של ממזיין עמוד א', את כולם הרמב"ם מביא בפרק זין. לעומת זאת, רש"י בפירוש אומר על חלק מהדינים, ואפשר גם לבחון את זה באחרים, גם במקומות שרש"י לא אמר את זה בצורה מאוד ברורה, שאולי זה לא מדיני דרך ארץ, זה מדיני ברכות. כן, למה אני מתכוון? דיברנו על זה בשבוע שעבר. כשאני בא ואני אומר שאין המסובין רשאים לאכול כלום עד שיתום הבוצע, אם זה מדיני נימוסים, אני אקח אתכם לסיצנה שאני גדלתי בצורה מסוימת, עוד פעם העולם יותר דמוקרטי או מתפרק, לא יודע, תקראו לזה מה שאתם רוצים, זה לא מובן מאליו בכלל, לא בבית שלי, ואני לא יודע אם אצלכם. כשמביאים את המגש של האוף או של האוכל לשולחן, מי מקבל ראשון? כשאני גדלתי, ברור, מביאים לאבא, זה פשיטה, מביאים כאילו לחשוב ודואגים לתת להם לפי הסדר, כאילו סבא וסבתא נמצאים, ישר, מביאים, מיד, ילדים לוקחים.
עכשיו... והוא אכל לפני שהאימא שלך הגיעה לשולחן?
לא, לא.
הולכים, אבל לא אוכלים.
לא, אני יכול להגיד שהתיקון אצלנו בבית הוא שאשתי לא מגישה, וכמו יש... מתחלקים, בסדר? זה תיקון יותר גדול, ואתה צודק. לא, זאת אמירה נכונה. אבל בגדול, אני אומר, זה יכול להיות דיני נימוסים, כאילו, שאני יכול להגיד שהדבר הזה עוד קיים קצת בעולם, המרק מביאים לי ראשון, כן, קצת מכבדים אותי, כן? אבל אני אגיד שיש גם מנות שאנחנו מקפידים בבית להתחיל מהקטן. כן, אתם צודקים. לי לא עוד כמה דברים, במיוחד במנה הראשונה, אני באמת חושב שאת צודקת, אני אציע להם לשנות. הילד הקטן עצבני, תחשבו על ליל הסדר, על קרפס, מה הולך להיות, כאילו איך מגיעים ילד שישרוד, שיגיע במצב צבירה טוב למקום הנכון בסדר, כן? אני, אתם כבר יודעים כהורים מנוסים, לתת להם לישון בערב החג, זה... אתם צריכים לעשות הפוך על הפוך. אם תגידו לו עכשיו, אתה חייב לישון, הוא בטוח. אז אני מציע, תנסו, תראו אם זה עובד. אני לא, אתה לא חייב לישון, אבל מה, אתה צריך להיות במיטה עם ספר או... אבל אתה לא חייב להירדם. הסיכוי שהוא יירדם עולה בכמה אחוזים, לא יודע בכמה. אבל בכל מקרה, אבל זאת שאלה, אבל אתה יכול להגיד, זה דיני נימוסים, ככה משמע ברמב"ם, הוא מביא את זה, בכל ברכות, פרק ז', הלכה ה', שהכותרת היא כאמור... מנהגות רבות וכולן דרך ארץ, אז באחד מהם כתוב גם הדין הזה, שכל דיני העמוד הזה, כן? הבוצע נותן פרוסה לכל אחד, ואין המסובים ראשים איתו מה שאיתו מעבור, זה דרך ארץ. אבל יש גם דרך אחרת שיותר אני הלכתי בה בשבוע שעבר, ורשי בעצמו, אני לא על הדין הזה, אבל רשי בהמשך אומר את הדברים בצורה גלויה, אחד מהדינים בהמשך, שזה מדיני ברכות. ואולי אתה לא יכול לאכול, כי זה כאילו אוכל שעוד לא ברחו עליו. כן? זה מה שהזכרתי. הזכרתי לכם בשבוע שעבר בשם הגריד. הוא לא אומר את זה לגמרה הזאת, אבל הרעיון נמצא באותו שיעור על זימון. שם הוא שואל, איך אדם יכול להוציא את חברו עדי חובה בברכות הנהנים? לא שייך פה עריבות, אין מצווה לברך, אל תאכל, כאילו. ומה שהוא באמת אומר שם הוא, שאתה לא מוציא אותו עדי חובה. אתה מברך על האוכל, ואתה מתיר את האוכל באכילה. ואז בשבוע שעבר הזכרתי בקצרה שעל פי זה אפשר להגיד שעד שהוא לא מתיר את האוכל, עד שהוא לא אוכל אותו, האוכל הזה אסור באכילה, כי אסור ליהנות ממנו, לא כי זה לא מנומס, כן? עכשיו יכול להיות שהדבר הזה, שתי התפיסות האלה משתקפות בשאלה ששאלו ראשונים בסתירה מהגמרא בפסחים. מסביר בקצרה מה זה הסתירה. הגמרא בפסחים בדף קו"ו היא מתארת את רבשי שמגיע לאיזה מקום ומכבדים אותו לקדש קידוש בבוקר, ולא היה מספיק ברור עדיין מה זה קידוש בבוקר. אני זוכר פעם אחי יצחק, אחרי שהוא נסע יותר בריסקר, אחרי שהוא נסע יותר חרדי, אז הוא הפסיק להגיד את הפסוקים בבוקר על הקידוש, רק בורא פרי הגפן. פעם אמא שלי, כשעוד לא ידעה את זה כנראה שהוא עושה ככה, היא אמרה לו בוא תקדש, והוא קם ואמר בורא פרי הגף, היא אמרה לו תשמע את זה גם אני יכולה להגיד, לא צריכה אותך. אבל רבשי שם כאילו לא יודע מה לברך, הוא כאילו מסתכל על התגובה של החבר'ה, אם הם מחכים, אם הוא יגיד מקדש השבת, לא. ואז הוא ברך בורא פרי הגפן, והיה איזה סבא אחד שרץ ומה עשה? רץ ושתה, ואז רבשי מה הבין שפה אומרים את הקידוש הקצר. אומרים רק בורא פרי הגפן. אותו סדורים, אלא הוא שתה לפני רבשי. כמה תוספות שואלים, שאלה, ומביאים כמה תירוצים, אני אתמצת אותם בקצרה בגלל השעה. תירוץ ראשון הם מבדילים בין שתייה לאכילה. תסתכלו, דיבור המתחיל, אין המסובין. שמה יש חילוק בין האכילה לשתייה. למה שיהיה הבדל? אז אם זה מדיני ברכות הנהנין, שאתה מכיר את האוכל או לא, למה שיהיה הבדל בין שתייה לאכילה? אם זה מדיני נימוס, יש יותר מקום להבין את זה. של אוכל יש קבע, לעומת זאת שתייה, אין לה קבע, או בוא נגיד ככה, תיארתי קודם את טקס האוף, מי מקבל ראשון, לא יודע, כשמביאים קנקן מים לשולחן, גם באותה עדיקות מביאים ראשון לסבא, אני לא חושב. אפשר להבין את זה מדיני נימוסים. הם ממשיכים ואומרים ככה, ובירושלמי יש, כשיש לכל אחד כיכרו או כוסו בידו, יכולים לשלוט אפילו קודם המברך. לגבי ההוא סבא, היה לו כוס בידו. מה הם אומרים ככה בירושלמי? תלוי אם אתה לוקח מהצלחת של המברך או כל אחד משלו. עכשיו פה האמת, אפשר לנסות לפרש בשתי הצורות. מצד אחד אתה יכול להגיד שזה עניין של מימוס. אם זה שלך, כבר יש לך אותו, אז תאכל אותו. ומה, אתה הולך וחוטף משלו? זה לא יפה. אולי גם אפשר לומר את זה בדיני ברכות. כלומר, אולי אפשר לומר שיש פה שני דינים, ביחד מוצאים ידי חובה בברכות. שאוכלים מהאוכל שנמצא אצלו, אז באמת הוא מברך על האוכל, והוא מתיר לך אותו. שאתה הולך לאכול מאוכל שהוא לא יאכל ממנו, אז איך הוא מוציא אותך באמת ידי חובה? אז אולי אז זה מדין שומע כעונה. כלומר, הוא מברך, והוא יהיה חייב לאכול גם כדי שזה יחשב ברכת הנהנין. כי אחרת זה לא, מה הסיבה שאתה מברך? אבל אז אולי זה, ואז אולי החילוק הזה הוא מדיני ברכות. בכל מקרה, זה השני ההסברים שמופיעים כאן בתוספות. אם יש מקום לשקול, האם זה כמו מדיני דרך ארץ או מדיני ברכות. עכשיו, הדבר הזה עולה במפורש בגמרא בהמשך. הגמרא אומרת, אני קורא, בוא נתקדם עוד טיפה, תנו רבנן, שניים ממתינים זה לזה בקערה, שלושה אין ממתינים. קודם כל שתדעו, זה תוספתא שהיא פשוט המשך של הברייתות הקודמות, של סדר הסב. זה בא באותו מקום בפרק ה. וגם פה אני רוצה שנקשיב לדינמיקה השונה בין שניים לבין שלושה. כדי להבין למה זימון הוא בשלושה. בסוף צריך לצרף את כל הדברים, ואז להגיד בעיני חז"ל מה זה. אבל שניים ממתינים אחד לשני, לעומת זאת שלושה אין ממתינים. למה שלושה אין ממתינים? תנסו איכשהו להבין את זה, למה? יש לכם רעיון?
זה יקר.
כי זה יקר האוכל.
Yeah.
אוקיי, אבל נמשיך. הבוצע הוא פושט ידו תחילה, אז מי מקבל ראשון? הבוצע. ואם בא לחלוק כבוד לרבו, למי שגדול ממנו הרשות וידוע, כלומר, מה הוא חולק לו? הוא מכבד אותו לברך, או שהוא מכבד אותו לאכול לפניו? עדיין אותה השאלה. הוא מכבד אותו לאכול, אבל לא, אתה עוד לא אכלת. אז אם זה מדיני נימוס, ההסבר ברור. בסדר, זכותו, זה מנומס מאוד, אם נותן לך כבוד, כן? אם הוא לא נותן, לא. רגע, הגמרא ממשיכה. רבא בר בר חנה ואסיק ליה, לברי הכוונה, הוא חיתן אותו ברב שמואל ברב, קטינה. שמה הבעיה של החתנים? אני הייתי בשתי חתונות, ערב אחד. ואחד חתן בן 24 ואחד חתן בן 60, זה היה זיווג שני. מה הבעיה של חתן בן 24 בחתונה? לא בן 60, יש לו כבר נכדים. מה הבעיה? זה נורא מביך, פתאום הוא בעוז הרקורים, פתאום הוא צריך לנהל שולחן. אני? כאילו, הוא לא יודע, אז מה אבא שלו נותן לו? תדריך. מלמד אותו. אז מה התדריך שהוא נתן לו? וזה נעצור היום, כן? יתיב וקמת נילי לברי, הוא לימד אותו, איך מנהלים ארוחה? אין הבוצע רשאי לפצוע עד שיחלה אמן מפי העונים. רב חסדא אמר מפי רוב העונים. אני רוצה להזכיר לכם, אמרנו בסוטה, אין הכהנים רשאים עד שלא יחלה. זוכרים? שגם אז דיברנו שיש פה תחושה של שיתוף של כולם ביחד. מחלקים תפקידים, המנצח מנצח. הגמרא הזאת באופן נפלא מייצגת את הרעיון שהם אוכלים ביחד. ולכן מברכים ביחד, בדיוק, לכן הם צריכים לחלק ביחד, איך בדיוק אנחנו מצליחים ליצור הרמוניה ביניהם. אני חוזר, בניגוד גמור לפרסים שהוא בלידיים, ואם לא אוכל, מתחיל לאכול. איך באמת יוצרים את היחד, לכן צריך ליצור מערכת של הלכות, של האמנים. כן, עכשיו, מה זה בדיוק הצורך הזה, את שיכלה אמן מפי העונים? אז תראו מה רש"י אומר. אמן אחר ברכת המועצי, ואף עניית אמן מן הברכי. ואמרינה, בפרק קיצה נבוך, אני צריך שתכלה ברכה קודם פציעה, אז מה הקו שרשי בוחר בו? זה מדיני ברכות. בעצם הייתי אומר את זה בצורה הבאה. עד שהם לא עונים אמן, הם בעצם לא, הברכה לא, לא הסתיימה. אז כמו שאסור להתחיל לאכול באמצע הברכה, אז איך אתה יכול להתחיל לאכול לפני שתכלה אמן? לעומת זאת, אני חוזר לרמב״ם, איפה הרמב״ם מביא את הדין הזה? בפרק זין, אז מה ברור ברמב״ם? מדיני נימוס. בסדר, כשרק עוד משפט אחד לקראת ליל הסדר. אנחנו לא הספקנו להגיע היום לכל הדיון של שמש, שזה מופיע בהמשך הגמרא, אבל כן אני רוצה לעודד אתכם לקראת ליל הסדר השנה, אולי הלימוד של ברכות השנה קצת יעשה לכם משהו ליל הסדר. יש כאן דיון שלם אם השמש מצטרף או לא מצטרף, נכון? שמש אכל כזית, לא אכל כזית, אולי אתם זוכרים משהו מדף ממאה עמוד א', אם יש שניים, אז ברור שהשמש מצטרף. אם יש שלושה, אז הוא לא מצטרף. אלא כי הם אמרו לו, למה? כי בשביל שיהיה זימון, הם מוכנים לוותר קצת על, על המעמדות ועל ההיררכיה. כן, עכשיו אני מציע לכם קצת לקשר בין מצד אחד כל הדיונים פה בגמרא לבין הגמרא בפסחים קוף ח' עמוד א'. שם הגמרא עוסקת בשאלה מי חייב להסף. יש שם דיון על נשים, על תלמיד לפני רבו, על עבד. תשימו את הגמרות יחד, אתם תראו עד כמה הדברים קרובים. אבל אולי באמת הדבר הכי גדול הוא שאנחנו צריכים לזכור את תחילת פרק ערבי פסחים, שמה הוא אומר? אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. ולי מאוד פשוטות, הרעיון המרכזי של ליל הסדר הוא, דיברנו פה קודם על מעמדות, על גודל, על אם אתה יודע להתחלק, אתה יודע, יש מישהו מעליך. הרעיון הגדול של ליל הסדר הוא שכל היהודים הם בלילה הזה בני חורין. ללילה אחד כאילו מבטלים את ה... את המעמדות, לא היה לאחד שוכחים מי עשיר, מי עני, צריכים, אם דיברנו פה המון על אוכל, הרי כתוב, אפילו אני שבישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי, מן בלשון אחרת, הוא יאכל ארוחת עשירים, כלומר, עם כל השנה כולה, לפי מה שאדם, הסנדוויץ' שלו, אתה יודע מי הוא, אם הוא עשיר, עני, אם הוא כזה, בליל הסדר כולם אמורים להיות עם, הייתי אומר, עם ארוחה שווה, קצת ביטול, כל המעמדות שלמדנו עכשיו, הכל אמור איכשהו להתבטל. כי לפני המקום, כמה אם אתה אדם מאוד חשוב בעולם הזה, לפני המקום אתה צריך לדעת בדיוק את המקום שלך. ובעצם כל סיפור יציאת מצרים הוא שהקדוש ברוך הוא, שהוא יותר גדול ויותר חשוב מכולם, הוא ירד לעזור לאנשים שהם אנשים חלשים. וחלק מסיפור יציאת מצרים זה ההפנמה של המסר הזה. שצריכים לשים הצידה, או צריכים להתגבר על כל המעמדות החברתיים, ולכן הסדר נפתח בהלך מעניה. כלומר, יושבים לסדר, ומה הדבר הראשון שאומרים? בוא נראה אם יש מישהו שאין לו, נזמין אותו, שיהיה אצלנו. אז זה קצת דומה לבדיקת חמץ, באיזה מובן. את זה אמורים לעשות לא כשאומרים הלך מעניה, ולקוות שהוא יכנס בדלת כמו אליהו הנביא, את זה צריך לעשות לפני פסח. לדאוג. יש המון המון מחסור, הרבה אנשים חלשים, לדאוג את קמחא דפסחא, לדאוג לעזור לחלשים, כמו בדיקת חמץ אני אומר. נקים את הבית לפני כן, אז מה כבר מוצאים בדיקת חמץ? לא מוצאים הרבה. אבל הרעיון הוא רעיון גדול שצריך להפנים אותו. נצא לאחל לכולם חג שמח. לגבי שבוע הבא,